לא צריך ספר, אנחנו במוסלמי. נכון, אם אני זוכר טוב? על הצניעות המרשימה שלהם. נכון, אמרנו שכל הרעיון של הצניעות זה... זה עולם פנימי. זה לא הלכות צניעות. הלכות צניעות מגיעות רק בסוף. אבל הלכות צניעות, הלכות אנחנו מקיים גם אם אין לנו עולם פנימי. אבל השאיפה, החלום, שהצניעות תבטא עושר פנימי. הצניעות תבטא את זה שאני לא מקבץ נדבות, שאני יודע לרכוש לעצמי הרבה כבוד, שאני מזהה בתוכי חיים ומשמעות וטעם, וטוב לי עם עצמי, ברוך השם. וכשאני לא צנוע, אם זה בן או בת, זה לא רלוונטי בכלל. זה יכול להיות לא צנוע בגדים, זה יכול להיות לא צנוע בזה שכולם צריכים לראות איך כולי הסלים, או כולם צריכים לראות איזה שאלות עמוקות יש לו בגמרא. זה לא קשור בכלל. צניעות, פירושו של דבר שנמצא, חוסר צניעות פירושו שנמצא במצוקה, שאני חי את העולם בצורה השטחית שלו, השקרית שלו. צניעות זה לא להיות מוכן לקבל את ה... את העולם בקליפה שלו. אתם יודעות שכשדוד מעלה את ארון השם מעיר דוד, אל עיר דוד, אז הוא מחרקר בכל עוז, ככה כתוב. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון וטיבז לו בליבה. ואת אומר, מה נכבד היום בהיגלות נגלות מלך ישראל כאחד דרכים? חזה מסבירים שדוד עשה סלטות לפני הארון. ואז היו לובשים ג'לביות כאלה, חצאיות ארוכות, גם הגברים. כשהוא עשה סלטות, אז החצאית ירדה וראו לו את הרגליים. ומיכל בת שאול בזה לו בליבה. מיכל בת שאול מסרה את נפשה למען דוד. היא הייתה בת של אבא שלה שרצה להרוג את דוד. והיא בחרה צעד, היא שילחה, אתם זוכרות, את דוד בעד החלון בלילה, שבו היום מלאכי שאול להמית אותו. היא מסרה את נפשה על דוד, היא לא הייתה איזה שידוך כפוי, היא אהבה את דוד יותר מכל החיים שלה. אבל כשהיא ראתה אותו מפזז, מחרקר ככה וגורם לרגליים שלו להיחשף, היא לא יכלה לסבול את זה. חז"ל אומרים שבית שאול, תודה רבה, מעולם לא נגלתה פיסת יד או פיסת רגל שלהם. בית שאול הם היו צנועים, צנועים, סופר צנועים. לא בגלל שכתוב ככה בהלכה. בגלל ששאול הוא סוג של משיח בן יוסף, הוא סוג של משיח בן רחל. ולכן הוא מזהה את ההתגלות האלוקית בתוך הטבע, ולכן הוא כל כך מכבד את הטבע, כל כך מעריך את הטבע. הוא כל כך מזהה בתוך הטבע, שהטבע הוא בעצם ביטוי לכוחות כל כך עליונים. וככל שאני יותר מזהה ומכבד את החיים, אז ככה אני יותר נוטה לצניעות, משום ש... אני לא יכול לסבול את זה שמישהו יסתכל רק בשכבה החיצונית ויחשוב שזה הכל. זה כל כך מעליב, זה כל כך משפיל, כשיש עושר פנימי, אדיר ורם. יש כמה מדרגות, יש כאלה שהם חיים בחסך פנימי, בסדר? במצוקה. ולכן הם מאוד מאוד חשובים שיסתכלו עליהם, מאוד חשובים שיראו אותם. זה מקור החיים שלהם, אלה מקור החיים של עצמם. ויש כאלה שהם מדישים לזה, ויש כאלה שהם שונאים את זה, זה מעליב אותם, זה משפיל אותם, חוסר צניעות. כי... שוב, זה לא קשור לבנים ולבנות. אנחנו מבינים שהצניעות מבטאת עולם ערכי, עולם שלא רוצה לחיות רק בשטחיות. והוא שואף למשהו אחר, לכן אנחנו מתפלאים מאוד על הצניעות של האסלאם. כי אם בעיניכם עולם מצרי, עולם שמזה, עולם לא צנוע, זה עולם כתוב, נכון, דיברנו על תורתו של רבי מאיר, נכון, נזכרנו משהו כזה? שכתוב קודנות אור באלף במקום קודנות אור בעין, אתם זוכרות משהו כזה? אם לא, אז כנראה שלא. כתוב בגמרא שבתורתו של רבי מאיר היה כתוב קודנות אור באלף. כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולחווה קודנות אור וירושם. אור זה בעין. אז רבי מאיר לא קורא באמת רבי מאיר, אבל ככה הוא אהב את השם הזה, הוא מאוד אהב אור. אז הוא קרא לעצמו רבי מאיר, בתורה שלו היה כתוב את זה, שאלוקים עשה קודנות אור באלף. זאת זה לא יכול להיות שהוא היה כתוב קודנות אור באלף, כי אות אחת שמשנים בספר התורה, אז הספר נהיה פסול. אז מה הכוונה שהוא כתב קודנות אור באלף? הכוונה היא כשגורשנו מגן עדן, בגן עדן הייתה התאמה מלאה בין הנשמה לבין הנפש לבין הגוף. לא היה שום פער ביניהם. כשגורשנו מגן עדן, זה לא גירוש גיאוגרפי, זה גירוש רוחני. ירדנו למצב חיים נמוך יותר, ובו יכולה להיות, יכולים להיות נתקים בין הנשמה לבין הגוף. יכול להיות שהגוף ירצה מה שהנשמה לא רוצה. יכול להיות שהגוף לא ירצה מה שהנשמה כן רוצה. לכן כשאנחנו מגורשים מגן עדן, אנחנו חייבים להתלבש. אנחנו חייבים להתלבש, חייבים להסתיר את עצמנו, לחסות את עצמנו. כי אם לא נחסה את עצמנו, אז לא יראו אותנו. אם אפשר לומר ככה. אם לא נסתיר את עצמנו, אז לא יזהו אותנו. אם לא נסתיר את עצמנו, אז יחשבו שאנחנו זה מה שרואים, ולא נכון. מה שרואים מחוץ לגן עדן זה מאוד מבלבל. אנחנו הרבה מעבר למה שרואים. רבי מאיר אמר שעשו כותנות מאור, אבל רק אחרי. שאנחנו צנועים, רק אם אנחנו צנועים, אז אנחנו מאפשרים להסתכל עלינו, על מי שאנחנו באמת, ולא על מה שאנחנו מחצינים כלפי חוץ. סיפרתי לכם את הסיפור הזה על האום בית חינוך עברים, אתם זוכרת משהו כזה? רוצות לשמוע סיפור? בטח שאתם רוצים לשמוע סיפור. היו היה לפני הרבה שנים, חבר שלמד איתי בתיכון, והוא התרחק מאוד מתורה, מאוד 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 התרחק מתורה, בסדר? אני מוכן להגיד עוד כמה מאודים, התרחק למקומות מאוד מכוערים, מאוד מכוערים. יום אחד הוא מתקשר אליי בערך 8-9 בערב, חנני איזה, מה נשמע? הוא אומר, בסדר, חזרתי בתשובה. אני אומר, מתי חזר בתשובה? הוא אומר לי, עכשיו. אני אומר, מה עכשיו? הוא אומר, עכשיו. אז אתה אומר, כן, עכשיו חזרתי בתשובה. הוא היה במקומות מאוד לא טובים, אני הייתי אז אברך בירושלים, מרכז הרם. אמרתי לו, תבוא אליי עכשיו. לא הבנתי, מתבדח, אמרתי, תבוא עכשיו, לא רוצה שהוא ישרה שם, תבוא אליי עכשיו. דחוף, תבוא אליי עכשיו. הוא בא אליי, הוא במקרה היה בזה חדר המתנה, פתח תהילים, היה איזה פסוק, בום! נכנס לנשמה, חזר בתשובה. בשנייה. אז ישבנו, חשבנו מה לעשות, אמרתי לו, אתה חייב לעבור מכון מאיר, ובוא לפה וזה, אבל הוא אומר, תשמע, אני חייב כסף וחייב חובות וזה, אני חייב עבודה. ובאיפה שהוא היה, הייתה לו איזו עבודה, עבודה לא טובה, אבל הייתה לו עבודה. אז חיפשנו בעיתון של השכונה, יש הצעת עבודה במכון, לא מכון, בית חינוך עברים. בית חינוך עברים מחפשים מדריך. מחרת התקשר, אמרו, כן, תבוא לרעיון עבודה, מחר מבקר. הוא מגיע למחרת לרעיון עבודה, מקצר את זה, חוזר אליי, ואומר, מה קורה? התקבלת? אומר, כן, התקבלתי. הוא אומר, אבל מה קורה? הוא אומר, אבל אני לא מבין, מאוד מאוד מוזר. מה מוזר? הוא אומר, הוא עשה לי רעיון עבודה, מרעיין שאני אומר, חינוך עברים, ובסוף הוא מקבל אותי, הוא אומר, מתאים, וזה, הוא נלמד חצי יום מכון מאיר, חצי יום יש המדריך, ובסוף הפגישה הוא נותן לי יד, אתם שואלת איך הוא הצליח לכוון, לא יודע, וכשהוא נותן לי יד, הוא אומר לי, סליחה, טעיתי. אז הוא אומר לו, מה טעית? הוא אומר, אני ממש מצטער, טעיתי, אתה לא יכול להיות פה מדריך. אז הוא אומר, מה, היה כזאת שיחה טובה, מה קרה? הוא אומר, אני מצטער, טעות שלי, פלשנה, איך זה קרה לי? אתה לא יכול להיות מדריך. אז הוא אומר לו, מה, תגיד מה? הוא אומר, אני לא יודע איך שכחתי להגיד לך, אנחנו דתיים. אז הוא אומר, מה? אז הוא אומר, אנחנו רק דתיים יכולים להיות פה מדריכים. אז הוא אומר לו, אני דתי. אז הוא אומר לו, בסדר, אנחנו מקבלים רק ממש דתיים. אז הוא אומר לי, ממש דתי. הוא אומר, אנחנו מקבלים רק מי שמקפיד על קלה כבחמורה. הוא אומר, אני מקפיד על קלה כבחמורה. הוא אומר, אנחנו רק מי שכל המשנה ברורה. הוא אומר, אני כל דבר במשנה ברורה עושה. הוא כמעט 17 שעות כבר חזר מאז שהוא חזר בתשובה. אבל הוא חזר, עברו מאז 30 שנה עד היום הוא דוס לא חושב. הוא באמת חזר. והוא היה עיוור, שכחתי להגיד לכם. המראיין, הוא היה בוגר כנראה. הוא גם היה עיוור. והוא אומר לו, אתה רציני? כן, אתה רציני? כן, שואל אותו כאן, הוא אומר לו, כן, אני רציני. כן, הוא אומר, חצי יום מכון מהיר, וזה. אז הוא אומר לו, תשמע, בחיים שלי, דתי לא לחץ לי ככה את היד. בזה נגמר הסיפור. קיבל אותו, היה מדריך, היה מוצלח בחיים. אני הלכתי מאוד מאוד טרוד מזה. עשיתי מאז מאות ניסיונות, אלפי ניסיונות, לבדוק איך דתי לוחץ ידיים, איך חילוני לוחץ ידיים. עד היום לא הצלחתי לשים לב לשום דבר. בגמרא, איך קוראים לאדם עיוור? קוראים לו סגי נאור. שמעתם את הביטוי הזה פעם? לשון סגי נאור. נכון מה זה לשון סגי נאור? סגי נאור זה הרבה אור. כשאת רוצה להגיד שזה מאוד שחור, את אומרת זה מאוד לבן, כאילו לשון סגני אור, כאילו זה ההפך. אבל זה לא השפה המדויקת, אני חושב, זה לא שפת ההפך. משום שבאיזשהו מובן, מוזר, לעיוור יש הרבה אור. כי אם אני רוצה לדעת אם מישהו דתי או מישהו לא דתי, אז מה אני עושה? את רוצה לדעת אם הוא דתי, מה את עושה? את בודקת אם יש על הראש עיגול מבד, נכון? רוצה לדעת אם הוא צדיק, יראה שמיים, את בודקת, נכון? אם את רוצה לדעת אם היא צדיקה או היא לא צדיקה, נכון? מסתכלת עד איפה החצאית שלה, אני לא יודע מה. ואת יודעת התשובה, נכון? ממש לא נכון, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו עיוורים. אתם יודעות שאין קשר בין איזה עיגול. יש קשר, אבל הקשר הזה עם הרבה סימן השאלה, נכון? אנחנו יודעים שלמדוד את האדם באופן חיצוני, זה מאוד מאוד חלקי ובעייתי. אנחנו מבינים שמי שרוצה, זה סמל של מגזר, זה סמל של שאיפות, אנחנו לא מזלזלים בכיפה. אבל בכל אופן, העיניים נותנות לנו פתרונות קלים. הפתרונות הקלים האלה הרבה פעמים מעברים אותנו. ולעיוור הזה אין אפשרות לראות אם יש כיפה או אין כיפה. אז הוא מצא לו פתרונות עומק. כשחזרנו רואים שעיוור הוא סגי נאור, הם לא מתכוונים לשפת ההפך. הם מתכוונים שיש משהו באור הזה, יש משהו בזה שאנחנו מסבירים מיד כל דבר, שלא נותן לנו לראות פנימה. יש משהו מאוד צנוע בעולם של העיוורים, נקרא לזה ככה. מאוד צנוע. הוא מכריח אותם להקשיב לעומק. הוא מכריח אותם לדעת איך דתי נותן יד ואיך חילוני נותן יד. הרי הוא לא טע, נכון? יש איזה משהו, אין לי מושג מה. אין לי מושג. אני מניח שהחלוקה דתי וחילוני היא לא מגדרית, היא לא מגזרית, אלא היא שייכת משהו לאופי, לזה, אין, באמת אין לי מושג. אבל איך שהוא עלה על זה? יש משהו בתורה של רבי מאיר שהוא כותב כותנות אור בעל, בעין, אבל איך הוא קורא את זה, מה הוא מביא? שבעולם שלנו צניעות זה בשביל שנראה אחד את השני. אם לא נראה אחד את השני, אם לא נהיה צנועים, אז נראה רק את ההישגים, את החיצוניות, את הזהו. ומי שרוצה לחיות באמת, אז הוא לא רוצה להסתכל על אחרים בצורה חיצונית, והוא לא רוצה להסתכל על עצמו בצורה חיצונית. אני מסתכל על אחרים, איך שאני מסתכל על עצמי. לכן הצניעות המוסלמית מאוד מאוד מבלבלת אותנו, משום שהם צריכים להיסגר לעצמם. זה טוב צניעות או זה לא טוב צניעות. החוסר צניעות מביא אותנו, עליל להוביל אותנו לחיים חיצוניים, שטחיים, יצריים, מנותקים מכל משמעות פנימית. ואנחנו לא רוצים את זה, אז למה בעולם הבא כן? אם זה לא טוב בעולם הבא, אז למה בעולם הזה לא? הנצרות אומרת שזה השפלה שלנו שאנחנו נמשכים כל הזמן ליצרים. אנחנו נשמות, ובעולם הבא סוף סוף נגיע למשהו מעל זה, אבל האסלאם אומר לכאורה משהו שקשה להבין אותו. בעולם הזה הם מאוד מאוד צנועים, ובעולם הבא הם מבטיחים שהכל, אז בעולם הבא הם יהיו שטחיים. כמו דיברנו על הבירה, על האלכוהול, דיברנו על האלכוהול של המוסלמים. אז הנה, זו עוד דוגמה, אנחנו בעולם הזה שותים אלכוהול, כי קשה לנו בעולם הזה. אז מוסלמים אומרים, לא, תהיה חזק. אני אהיה חזק, ואז בעולם הבא אני אשתה אלכוהול, זה כבר. אמורים לא להיות לי שם צרות. העולם הבא המוסלמי, כן, רצינו לקחת את הרמב״ם. העולם הבא המוסלמי הוא עולם מאוד חייתי, יצרי, אגואיסטי כזה. אני אהיה עסוק בתאוות, ביצרים שלי, אני אהיה רדוף תאוות והנאות כל הזמן. זה משהו שהוא נשמע מאוד מאוד נמוך וגס, הוא גם לא מובן, וגם לא מובן למה. למה אנשים רציניים, בהנחה ש-1.6 מיליארד אנשים יש הרבה רציניים, איך זה מושך אותם, איך זה מדבר אליהם, מה זה בונה בהם? נשאיר את השאלות האלה ונלך למקום אחר, בסדר? נלך לתפילה המוסלמית. שמעתם פעם? 60 פעמים ביום אתם שמות, נכון? אתם גמרות המדרשה, אתם יודעות בעל פה את הנוסח של התפילה המוסלמית, נכון? אללהו אכבר, בדרך כלל זה המוטיב המרכזי. צועקים את זה כמה פעמים, כמה פעמים, נכון? רגע, קודם כל מה עושים מוסלמים כשהוא מתפלל?
משתחווים.
קודם כל הוא נמרח על הרצפה, נכון? וככה, ומה הוא אומר? אללהו אכבר, אללהו אכבר. כל מיני שינויים מזעריים, מוחמד, מוחמד בעיקר צועקים כמה פעמים שאללהו אכבר. אתם שומעות את זה מהצריכי המואזינים. מה הקשר בין התפילה של המוסלמי לתפילה שלנו? אין שום קשר בין התפילה לתפילה של המוסלמי, נכון? התפילה של המוסלמי לא עסוקה במה? במי היא לא עסוקה? היא לא עסוקה במוסלמי. במי היא עסוקה? היא עסוקה באללה. אללה הוא אכבר, באמת אללה הוא אכבר. אכבר זה כביר גדול, הוא באמת כביר וגדול. זה נכון? זה נחמד מאוד שהם מזהים את זה, שאללה הוא אכבר. אבל מה זה קשור לתפילה שלנו? בתפילה שלנו, התפילה שלהם מגיעים, זה התפילה, פעם אמר לי תמיד, זה תפילה, יש חמש תפילות אצל האסלאם, זה בשעות הכי מעצבנות. באמצע היום, באמצע הלילה. עכשיו זה ב-5:20, אם אתם רוצות לא לפספס את ה... ראשונה בבוקר. זה השעות הכי מעצבנות, כי אני מתחת לשמיכה, וחם לך צריכה לצאת מהמיטה, ואני שתותח על השטיח, מגיע לאקבר. התפילה הזאת היא גם לא כל כך רצינית, כי היא לוקחת דקה וחצי בערך, נכון? תפילה שלנו זה... מה הקשר בין תפילה שלנו ותפילה שלהם, נכון? תפילה שלנו זה קודם כל ברכות השחר. שאנחנו אומרים איזה נחמד פה בעולם יש פה. זוקף כפופים, יש נעליים, מתיר אסורים. נחמד פה יחסית בסדר. אחרי זה פסוקי דזמרה אנחנו רואים שהיקום יפה. הלל, אחרי זה קריאת שמע, אחדות השם, ואחרי זה תפילה. המונח תפילה מתייחס ל-18, יש הכנות לתפילה 18. על מה את מדברת ב-18? ומה את עוסקת כשאת בתפילת 18? מה הנושא של התפילה? הנושא זה את. קודם כל, את, כל עם ישראל, לא רק את. את עסוקה בעצמך בתפילה. תפילה ישראלית היא תפילה שאת עסוקה בעצמך. מה הכוונה עסוקה בעצמך? לא מובן אגואיסטי, אבל כן. את עסוקה ברפאנו, ברחלנו, חוננו איתך הדעה, שיבה שופטנו, קבץ ידחינו, שמע קולנו. כן, לא את במובן אגואיסטי, גם עם ישראל. הכל אנחנו עסוקים, אלוקים, טפל בנו. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, בתפילת 18. יש גם תפילות שאת יכולה להוסיף לבד, נכון? תפילות שאת יכולה להוסיף לבד, תפילות שאת רוצה, דברים שאת מודאגת מהם, דברים שאת מאוד חולמת עליהם. את מבקש מאלוקים, את מבקש מאלוקים שיתעסק בך. לא במובן הקטן, בך, בעם ישראל, בכלל, נכון? אין את זה בתפילה המוסלמית. בתפילה המוסלמית היא קודם כל, מה את עושה אם את רוצה לדבר עם אללה קודם כל? איפה את נמרחת על הרצפה, נכון? קודם כל. אצלנו זה בדיוק הפוך. אצלנו את לא יכולה לשבת. אם את רוצה לדבר עם אלוקים, את צריכה לעמוד. מה זה לעמוד? מכל מלוקות, תחתיז תקופה. לא דברים אלוקים ככה. שיכולה, בברכה. 4 פעמים קוראים, אבל בתפילה עצמה עומדים, בטח שעומדים. אם את רוצה לדבר איתי, דברי עם עצמך קודם כל. התפילה היא מין מערכת יחסים, מפגש כזה, אתם לא מניחות תפילין, נכון? בנות יכולות להניח תפילין. כתוב שמיכל בת שאול הניחה, בנות ברוב המקרים נוהגות לא להניח תפילין. אבל כשמניחים תפילין, אז מניחים את זה, כורכים לצורת צבעיית, ואז יש באצבע הזאת, יש 3 עיגולים, אומרים ורסטיך לי לעולם, ורסטיך לי בצדק במשפט ובחסד הרחמים, ורסטיך לי באמונה וידעת את השם. אפשר להגיד את הפסוקים האלה גם אם לא מניחים תפילין. והרעיון, החוויה הפשוטה, שכשעושים את זה, זה כאילו טבעת אירוסין, נכון? זה גם שאומרים את הפסוקים של האירוסין, וכורכים כמיכות שנראות כמו טבעת. וזה רק סמל, ולכן זה מבטא משהו שבנות גם מאוד יכולות להתחבר אליו. שמערכת היחסים שלי ושל אלוקים בתורה שלנו זה כמו... זה כמו חתונה, כמו חתונה. אפילו התורה היא האישה והאיש הוא האיש, או אלוקים הוא האיש והאיש הוא האישה. אני האישה. מערכת האלוקים של, של, של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, מה שהתורה מציבה לנו, זה קשר שקודם כל הוא לא משטח אותנו לרצפה. זה קשר שקודם כל אלוקים אומר לנו, אנחנו ביחד. אלוקים אומר לך, כביכול, אני צריך אותך. אלוקים בעולם הזה הסתתר, והוא אומר, אני אתגלה אם את תגלי אותי. לא תגלי אותי. אלוקים נתן לך בחירה חופשית מלאה, בשביל שאת בכוחות חייך, תעשי את העולם הזה טוב יותר, לעובדה או לשומרה. תתקני, לתקן למחות ותשדה אלה, לקרוא בשם השם, לחיות לדרכו. זה ביחד, ביחד, כשברור שמי למעלה, ברור מהבוס, פשוט מהשותף הבכיר. אבל אלוקים רוצה שנעשה ביחד, אז יש מערכת יחסים רומנטית, נקרא לזה ככה. יש הרבה דימויים לחתן וכלה. כי מסוס חתן על כלה, יסיס עלייך ינוקייך, נכון? מאוד נשמע בר יהודה. יש הרבה דימויים של, של מערכת יחסים של אהבה גדולה, של, או של אבהות, בני בחורי ישראל, גם כן. מערכות יחסים של ביחד. אין את זה באסלאם. באסלאם את צועקת שאלה אקבר, וכמה שהוא אקבר יותר, את ככה יותר, כמה שהוא יותר גדול, ככה את יותר קטנה, נכון? יש לי חשק להגיד אכבר, אבל זה לא אותם אותיות, אז זה לא משתנה. את עומדת מול אלוקים, אז את נמרחת על הרצפה. העמידה מול השגב, מול הגודל, מאפיסה אותך, ואל תעיזי עכשיו להתחיל לדבר על עצמך. למה מי את פה בכלל? התפילה הזה יראה, זו בעיקר הדומיננטיות של מערכת היחסים. התפילה הזה להגיד על אלוקים, הוא אכבר, הוא אכבר, הוא אכבר, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. עיקר עבודת התפילה המוסלמית, כל העבודה המוסלמית זה מה? זה להתכופף. להתכופף לפני אללה. יש אותי ויש את אללה, ואני מתכופף, מתכופף. מה שמאפיין את האסלאם, אומרים הרומנטיקנים האנגלים, מדברים על הבדואים, קראו לו בן המדבר. שמעתם פעם את הביטוי הזה, בן המדבר? אז איזה היסטוריון מאוד מאוד חכם אמר, המוסלמי הוא אבי המדבר, הוא לא בן המדבר. משום שבכל מקום שהוא מגיע, אז גם ארצות פורחות נהפכות לאט לאט למדבר. למה זה קורה, אתם חושבות? בגלל שהם פלסטינאים? לא, ממש לא. בגלל שזאת התרבות שלהם, זאת הדת שלהם. הדת שלהם היא דת שמזלזלת בנו מאוד מאוד מאוד. זה דת שמזלזלת בהווה, מזלזלת בעולם, מזלזלת בחיים. אז הדת הזאת אומרת, העולם הוא קטן, ואני קטן, ואללה הוא אכבר. אללה הוא אכבר. הכל הבלים, הכל שטויות, הכל שקר. יש רק דבר אחד רציני. אללה הוא אכבר. ואת יכולה להיות רצינית, רק מה? רק אם תכירי בזה, רק אם תתכופפי. כמה שיותר תתכופפי, ככה זה יותר רציני. מה ההתכופפות הכי גדולה לאללה? מה הדבר הביטול הכי גדול לאללה? איך את יכולה הכי למחוק את עצמך? להתאבד למענו, להתאבד למענו, להיות שהידה, חס וחלילה. זה להתגבר על הדבר הכי חזק. את יכולה לתת כסף, את יכולה לזה, אבל הכי חזק זה להסכים למות בשבילו. אם תמותי בשבילו, תעלי ישר לגן עדן, שם לא תדעי הפסק ממאכל ומשתה. ותישארי רזה כנראה לפי התיאוריות של האסלאם, אין לי מושג מה הם מתכוונים. יש משהו בעולם הזה שמגעיל, אפשר לקרוא את זה ככה, כל אדם שיש לו נשמה, התמכרות לעולם הזה. התמכרות יצרית לעולם הזה, היא גורמת לבוז אצל כל מי שיש לו צלם אלוקים. אבל מה הבוז הזה? הנצרות אומרת שעצם ההתמקדות בעולם הזה, עצם זה שאני חולם על העולם הזה, ומקנה, ואומר איזה כיף, איזה בעסה, זה עצמו מעליב אותי, זה השטן משתלט על הנשמה ושם מושך אותי. האסלאם אומר את זה בצורה אחרת, האסלאם אומר, אין לך זכות ליהנות מעולם הזה. למה מי אתה? אתה אפס אפסים, אין לך זכות. אתה לא שווה כלום, אתם יודעות שדאעש מאוד משתדל להיות לא מוסרי כזה, נכון? הוא בכוונה נראה כאילו הוא דורך על ערכי תרבות וערכי מוסר אנושיים. והוא רוצה רק דת מוחמד בסייף. דת מוחמד בסייף למשל. זה הדגל של ערב הסעודית, אתם מכירו את הדגל של ערב הסעודית? יש פה מישהי עם פלאפון, אין פה פלאפונים. אין אף אחד שמוצאת בך משהו במקרה בטעות לידה משהו? אז תנסו לראות את הדגל של ערב הסעודית. איך נראה הדגל של ערב הסעודית? אבל דת מוחמד בסייף. ככה אומרים בערבית. מה זה דת מוחמד בסייף? את יודעת שאי אפשר להכריח מישהו בסייף להמיר את דתו, נכון? בסייף זה לא משכנע. זה מאוד משכנע. אבל יש דברים שאי אפשר לשכנע בסייף. מה אי אפשר לשכנע בסייף? סייף זה אלימות, בכוח. אפשר לשכנע מישהו להיות מוסלמי עם חרב? איך אפשר לעשות את זה? אני מאיים לה, ואז הוא אומר, תמיד האמנתי בזה. אני מלא אמונה תמימה ושייכות פנימית לאסלאם, בטח. אפשר לשכנע מישהו לעשות, נכון? יכול לשכנע מישהו לרקוד, מצאת? ומה רואים שם? חרב, את לא רואה את החרב? יש חרב. חשבת שזה בשביל לגרד בגב, חשבת. לגרד בגב, אבל לא שלך, של מישהו אחר. לגרד עד לעומק שם. יש שם חרב בדגל של הראש שלי. חרב שוכבת כזאת, אבל היא מאיימת לא פחות. למרות שכמה שמקום יותר מוסלמי, ככה את פחות רוצה להיות שכנה שלהם, נכון? אנחנו קיבלנו כמה שכנים טובים. חמאס, חיזבאללה. יש לנו סלפים, כל מיני, כמה שיותר דתי, את אומרת וואלה שיעבור דירה, נכון? ממש לא חמוד, למה? כי הדתיות, יש משהו בדתיות שם שמוחק את האנושיות. כי זה האידיאל, האנושיות זה משהו שמגעיל אותם. הם לא מעריכים, הם לא מעריכים את החיים, הם לא מעריכים את העולם הזה. אין לנו זכות קיום, ככה המוסלמים מרגיש. אנחנו חומר קטן, ואין לנו זכות קיום, אין לנו זכות קיום, אנחנו כלום, רק אללה גדול. ואם את רוצה להיות שווה משהו, יש לך דרך אחת. מה הדרך האחת להיות שווה משהו? להתבטל לאללה. להימחק לאללה. להימחק. אז יש מצוות באסלאם. מה זה המצוות? למה אנחנו רוצים לשמור על צניעות? כי אנחנו מאמינים באמת שבצניעות, בעולם הפנים שבצניעות. אבל האסלאם לא שם. האסלאם אומר, למה להיות צנוע? כי זה הכי קשה. האסלאם לקח את הדברים הכי כיפים, ואמר אסור. למה? כי מה הדרך שלי למפגש עם אלוקי לפי האסלאם? להתגבר, לכופף את עצמי למען אללה. אז לוקחים את הדברים הכי כיפים, כמו התפילה, התפילה בשעות הכי מעצבנות. אצלנו נכון בכוזרי כתוב שתפילה יכולה להיות הדבר הכי כיף של היום, והכי יפה של היום, והכי שמח. אפשר לבנות תפילה כזאת שמתחברים אליה, ואוהבים אותה, ומחכים אליה. זה קשה, אבל זה לפחות השאיפה. באסלאם זה לא בכיוון. באסלאם זה תתכופפי, לא רק בתפילות, כל הזמן תתכופפי. בחוסר צניעות זה מצוין חוסר צניעות, רק אני לקחתי את זה ודווקא, יין זה מצוין, הכל מצוין. ודווקא לקחתי את דברים הכי יקרים לי ואני לא. למה לא? כי הדרך היחידה של להיות שווה משהו זה להיכנע, להתכופף לאללה. ואם אני אתכופף לאללה, אז יהיה מגיע לי. אתם יודעים למה בעולם הזה אדם מרגיש לא נעים כשהוא שטוף בתאוות, משום שבאמת זה לא מגיע לו. בעולם הבא זה יגיע לי. בעולם הבא יגיע לי, כי התכופפתי לאללה, מי שמתכופף לאללה מגיע לו. אז למה דאעש הוא בכוונה לא מוסרי? כי הוא בז לכל דבר אנושי. כל דבר אנושי הוא קטן, הוא קטן, הוא קטן. אנחנו, כל העולם הזה מחוק. למה האסלאם בונה את המדבר? למה? למה אחת הצרות היותר עמוקות של האסלאם הקנאי זה שהוא גורם לבערות, לחושך עשייתי, לחוסר קדמה? הוא מזלזל בזה. כי העולם הזה לא אכפת לו. בעולם הזה, הם תאמינו לי שהמוסלמים יכולים להיות חכמים ונבונים ולעשות הרבה דברים. חלק גדול ממסיע, אבל הוא מתמקד בעיקר בואו נמחק, בואו נמחק. יש משהו בתרבויות המוסלמיות שלמשל למה יש שם דיקטטורות. כי המבנה הנפשי שם זה ש... נכון, דיברנו על מערכות יחסים של אבא וילד. אז יש הילד כזה שלנצח חושב שאבא שלו גדול, והדרך היחידה להיות בעולם זה... להיות ילד טוב, להיות ילד טוב של אבא. מה זה להיות ילד טוב? גם בגיל 40 הוא ילד טוב של אבא, הוא מוריד את הראש, הוא עושה מה שאבא אומר. זה מה שטבוע בשורש של האסלאם. אצלנו התפילה שלנו היא בעלים, היא משהו אחר לגמרי. התפילה שלנו זה כולם כה מדברים, זהו. התפילה שלנו היא חזרה מונוטנית, אז משפט, זה לא תפילה, זה לא השתפכות הנפש, זה לא געגועים, זה לא כאב, זה לא צמא למשהו. זה להגיד אותו משפט, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בחגים שלהם יש... איזה שעה וחצי, הם חוזרים, אבל אני לא זוכר, יש משפט קצת יותר ארוך. אבל אם אתם, אם זה היה השנה, אתם בטח זוכרות, ואם לא, אז אתם תזכרו, אין מצב. אתם שומעו, הוא עשרות פעם, עשרות פעם, עשרות פעם. זה יותר טקס קנייה, זה יותר... במסילת ישרים כתוב שהחסידות הלא נכונה, אנשים חושבים שהיא כרוכה בגלגולי שלג ובאמירת מזמורים ובידועים ארוכים. תכירו דבר כזה? מתי מזמור נקרא ארוך ומתי הוא לא ארוך, נכון? דיברנו על זה פעם, נכון? מתי מזמור נקרא ארוך? כשהוא משעמם אותך, כשהוא לא מדבר עליך. את אומרת הרבה 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 פעמים. התפילה שלנו זו תפילה ש... מפגש, אם את מתכוונת. זה מפגש, בוקר טוב אלוקים, בוקר טוב לך. את מדברת על זה שאת רוצה שעולם יקרה, את מדברת גם עלייך, עסוקה בעצמך. ובטח אם את מכירה מישהו חולה, שיהיה בריא או משהו כזה. בטח עסוקה בזה, התורה מציגה לנו משהו הרבה יותר, לא הרבה יותר, משהו אחר לגמרי, משהו לא קשור בכלל. התורה והיהדות והיהודים ממילא זה דת כזאת, זה קשר כזה לאלוקים שמצמיח אותך. לא רק בזה שאת עומדת בתפילה ועוסקת בעצמך. זה מצמיח אותך, זה מרומם אותך, זה אלוקים, מה, למה היהודים הם כל כך משמעותיים בכל תחומי המדע והאומנות והתרבות והפוליטיקה והעשייה ו... בטח שבקודש, כי משהו ב-DNA של התורה אומר לך, תזדקפי, את יכולה, אלוקים צריך אותך, את שותפה שלו, תעשי, תוסיפי. זה מערכת יחסים, נשווה מערכת יחסים של אבא ובן, זה מערכת יחסים שהאבא הוא אבא והבן הוא בן, אבל הירושלמי אומר, בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. זה אבא שמאוד מאוד רוצה שהבן שלו יגדל, הוא האבא והוא הבן, זה אבא שרוצה ש... כתוב בירושלמי גם כיוון שמגיע אדם לכתפו של אביו, או כיוון שמגיע בת לכתפה של אמא. אותו דבר נעשה לו כחבר. באסלאם ההיררכיה הבין דורית היא מאוד מאוד בולטת, נכון? יש, ברגע שנולד למישהו ילד, קוראים לו אבו ג'דידה. זה השם שלו, זה הוא נהיה אבא, זה אבא ובן הם מעולם לא. יש בזה דברים יפים, ויש בזה דברים מכוערים. כל עוד אתה בן, אתה יכול להיות נמוך וקטן, וכל עוד אתה גדול. תלמיד שלי שירת באיזה יחידה כזו שמסתערבים. ובסוף השירות שלו הוא היה מאוד טוב, אז ביקרו ממנו להיכנס ליחידה יותר יסודית, שהם לומדים להיות ממש ערבים. הם נטמעים שם בתוך עזה, ככה כמה חודשים וזה. ביקשו ממנו שהוא יבוא ליחידה הזאת, ו... לא יודע, אז השכם, לא יודע, אין מושג יפה. ולימדו אותם, לימדים אותם איך להיות ערבים. איך הם מאוד להיות ערבים. והוא בא, לפני כמה שנים זה, הוא בא, הייתה לו שאלה הלכתית מאוד מאוד גדולה. מה, הם עכשיו בקורס כללות. והם מלמדים לנו כללות מאוד מאוד מכוערות. מאוד. הוא בחור, הוא צדיק, דוס, הוא אדם צנוע מאוד. כללות מגעילות משהו. והוא לא יכול לקלל. הוא לא יכול, הוא לא רוצה. זה מגעיל אותו, הוא מרגיש שזה מטנף לו את הנפש. זה מילים מאוד מאוד בוטות וגסות. והם אומרים לו, תשמע, אם אתה לא תקלל, אנחנו לא שמים אותך שם. אתה לא יכול להמשיך, והשקיעו בו הרבה כסף. והוא בא להתייעץ, מה לעשות? אמרתי לו, אתה תהיה ערבי אינטליגנט. אני רק מנסים לשתול פה בחורה, בסדר? אז יש אחת שמסתובבת פה ושורפת את התחנות. יש אחת יותר עדינה, מדרת שירת חברון, ושאתה... אז הוא אומר לי, אין כזה דבר. אמרתי, אין כזה, תשים משקפיים עגולות, יש ערבים כאלה. אז הוא אומר, אין כזה דבר, אין כזה דבר. הוא אומר, אם מישהו ידחף אותו ברחוב, בלי כוונה, ואני לא יצא עליו באיזה פרץ אדיר של כללות, אז הם יעצרו אותי מיד. אין דבר כזה, אין דבר כזה, זה לא נימוס, זה נגד כל הקודים. אם מישהו יעקוף אותי בתור כספומט, או אם מישהו בטעות ידרך, ואני לא יוציא עליו איזה סריה כזאת אמיתית, צריך ללמוד איזה חודשיים בשביל לקלל בצורה מקצועית כזאת, אז יעלו עליי, ידעו שאני שטור, לא יכול להיות. אמרתי לו, מה, אין ערבים מקללים? הוא אומר, מגיל 40. בגיל 40 זה כבר מכובד. בגיל 40 זה כבר הזקנים, הם תופסים אחריות, הם זה, אבל עד גיל 40, אם יהיו מישהו מקלל, יש משהו בתרבות הזאת שהוא לא מצפה ממני. יש משהו בתרבות הזאת שהוא מראש מגיע אליי בגישה שאני קטן. אני קטן, וזה, אבא הוא גדול, אלה גדול, ואני קטן, וזה. זה מה יש, יש משהו בתרבית הזאת שלכן נותן לגיטימציה לאלימות, לא רק אלימות נגד ישראל, אתם יודעות שהאלימות בחברה הפנים ערבית או בתוך המשפחה הערבית היא חסרת פרופורציה, או זה שהם מתחתנים עם כמה נשים, ואיך מתייחסים לנשים שהם מתחתנים איתם, בתור, לא משנה, סוגיות עצובות. זה משהו מובנה, אמרתי לכם, זה שיש דיקטטורות. האביב האירופאי, זאת אומרת, השבירה של הדיקטטורות באירופה, הייתה לפני 200 ו-300 שנה, ויותר, והאביב הערבי חשבנו שהוא הגיע לנו לפני 10 שנים, אבל אתם יודעות מה קרה מהאביב הערבי, נכון? נהיה גשם וסתיו וחורף, ובדרך כלל קדחת הביצות, זה מה שמילא את המרחב הערבי. זה שם דיקטטורות, בסוריה רק דיקטטורות יותר חזקות. יש משהו במנטליות, בגוף שאני, אנחנו קטנים. את קטנה או גדולה, זה תלוי בעיקר בחזון שאת מציבה מול עצמך. זאת אומרת שבקרבות לא מנצח מי שיש לו יותר טנקים, מנצח מי שיש לו יותר אש בעיניים. גם בשדות הקרב, ובטח שבשדות הקרב הרוחניים. איזה חיים תבני, איזה בית תבני, זה בכלל לא קשור לשאלה איפה את נמצאת עכשיו. איפה את נמצאת עכשיו זה לא קשור אליך, זה אלוקים קבע. באיזה בית גדלת, איזה חברה נחשפת, מה ראית, מה שמעת, מה קרה, מה עשית, מה עשו לך. זה נקודות הפתיחה, יכול להיות שנקודות הפתיחה שלכם קשות מאוד, בעייתיות מאוד, זה לא משנה כי הוא זה לאן תגיד. את תגיד בחיים לאן שאת חולמת להגיע לשם. הקרב הגדול, וזה הרכוש היחיד והעיקרי שאתם צריכות לצאת למדרשה, זה האמון בקודש. האמון בזה שהקודש הוא אמיתי. שהמילים הגדולות האלה, הצילות וטהרה ועוז וענווה וקדושה, הן לא סיסמאות מרחפות. והן לא קשורות לאלוקים רק, הן קשורות גם אלייך. ומי שתחליט, כמו מטורפת, היא תחטוף אינסוף אגרופים, והיא כמו מטורפת תקום ותגיד לא נשברתי, אז היא תצליח. אם מישהי, נקודת הפתיחה שלה היא טובה, אבל היא לא הולכת להילחם בשום דבר, אז ספק. היא באמת תבנה משהו גדול. וכשיש תרבות, יש דת כזאת שמראש אומרת לנו שאנחנו אפסים, שהעולם הזה הוא כולו אפס, אז אין חתירה לשום מקום, אין צעידה, יש איזה פטליזם. אני זוכר, הרחוב של החברון היה פעם הרחוב הראשי, והעבירו אותו בעקבות הרומנטיקה ביחסים בינינו. אז היה הרבה מקרים כאלה שאני מנסה לצאת מהישיבה עם רכב, יש פקק. וואה, לא זורמת, לא זורמת. אחרי 5 דקות אני הולך לבדוק מה קורה בפקק. אני מבית רומנו הולך עד כיכר גרוס, פקק. וכיכר גרוס, ליד כיכר גרוס, לא הייתה כיכר, יש שיחה. מוחמד הגיע לפה, ומחמוד הגיע מפה, ומנהלים שיחה מאוד עמוקה. הוא אומר לו, בשקט, אף אחד לא יכול למצפצף. אף אחד לא יכול. תראו לכם שבחברון לא מצפצפים. אם את שומעת צפצוף של מכונית, זה יהודי. לא מצפצפים. יש 2 ערים בארץ שלא מצפצפים. חברון ועוד עיר אחת שאני לא רוצה להגיד איך קוראים לה. בין פתח תקווה לרמת גן, אבל. שם 2 ערים, הכל שלווה, כולם הולכים לכביש, כולם בנחת, כולם זה. ואת צריכה לפלס את דרכך בעדינות. לאבי, לאבי כמובן. עיר אחת, מה זה משנה איזה? עיר אחת. כללי הנהיגה הם בערך, היום מהרחובות ריקים, אבל בא. אני כשאני הולך, נוסע בחברון, יש לפני ערבים, אני לא מצפצף לאף אחד, אני מתקדם לאט לאט. הם שומעים את המכונית לאט לאט, הם זזים הצידה. שלווה פנימית ממלאת את ליבם. זה אפשרות אחת. ואפשרות שנייה של מה בוער. החיפזון מהשטן, כמו שהם אומרים. במה הם מלאכים? במה הם הכי טובים בעולם? במסע ומתן קודם כל. זה מלאכים, פעם דיבר איתי אחד שהיה במסע ומתן עם המצרים, על קמפ דייוויד. אז הוא אומר שהם היו בערב, מחליטים באיזה שעה הם התחילו בבוקר. אז הישראלים היו אומרים, מחר ב-8, מתחילים, ב-8, גזמתם, ב-11:30. 8:30, מריבות. בסוף הם אומרים, טוב, הם אומרים, מסיים טוב, ניצחתם גם הפעם, מחר ב-11:30. זה בערך נראה היה כל המסע ומתן לקמפ דייוויד, בערך ככה. נפתחו במסע ומתן עם אלופי העולם, למשל הערבים גונבים. נכון, הערבים גונבים. עכשיו זה פשוט לגנוב מכונית? מישהי פה גנבת מכוניות? לא. למה את לא גנבת מכוניות? כי את צדיקה, לכן את לא גנבת מכוניות, נכון? אבל נניח שיום אחד היה שלך את שרה והיית רוצה לגנוב מכוניות, זה עדיין הייתה לך בעיה. למה? זה לא כמו לגנוב בזוקה בסופר. לגנוב מכונית זה תעוזה. נכון? אני אתפוס אותך. בחוד מתעוזה, מה? תחכום, את צריכה לתפרוץ מערכות ולעקוף את ההגנות ואת ההזקות. צריך הרבה שכל בשביל לפרוץ מכוניות ולגנוב אותן. הם עושים את זה יפה מאוד. איך הם עושים את זה? עם המון שכל. גנבי מכוניות, אלא אם כן השארת לו במתנה את המפתח בפנים וכתבת לו בפקט פתק, בבקשה. אבל חוץ מזה, הוא צריך מתוחכם. אם את שכחת המפתחות לאוטו, אז מה את עושה? קוראת איזה ערבי שיפתח לך, נכון? הם יודעים, יש להם שכל לעשות את זה, לפרוץ מנעולים זה קשה מאוד. אז אם יש למישהו כבר מספיק שכל להיות גנב מכוניות, אז בשכל הזה הוא יכול להיות מהנדס, יכול להיות קבלן, יכול לעשות הרבה דברים, נכון? למה את לא גנבת מכוניות? א', כי את צדיקה, ב', כי זה דורש כישורים שלא תמיד יש לך. אם אני כבר יש לך את הכישורים, אז למה שאני אגנוב מכונית? אם את רוצה מכונית, מה את מעדיפה? לגנוב או מה? לגנוב מכונית שווה 200,000 שקל, כדאי? הרבה יותר כדאי לקנות מכונית שווה 200,000 שקל, נכון? איך קונים מכונית? הרבה יותר כדאי להגיד, אם אני רוצה כסף, אני אהיה רצינית, אני אעבוד, ירוויח מיליונים, ויקנה איזה מכונית שאני רוצה. להיות גנב זה מעליב, נכון? למה לך לגנוב את של אחרים? תקנה לבד. אבל בתרבות המוסלמית, כתרבות, אני לא מדבר על הפרטים, אין את זה, כי אין בושה לגנוב, כי אין תביעה להיות שווה משהו. אין תביעה פנימי להיות שווה משהו. מול אלוקים, מול זה, העולם הוא קטן, העולם הוא קטן. כן, אחד מול השני יש מלחמות של כבוד, אבל אין לי ציפיות מעצמי, וכשאין ציפיות מעצמי, אז יכולים להיות כישרונות אדירים, אז בטרור הם מקבלים פרסי נובל, באמת, הם מגיעים לביצועים מאוד מרשימים בטרור. מגיעים ליכולות מאוד יפות, איזה תחכום, איזה מטעני צד, איזה טילים הם יורים, אבל למה קח את כל השכל הזה שאתה משקיע בטרור ותעשה איתו משהו חיובי, כך. כך תנסה לשפר את החיים, תנסה לשפר את החיים שלך, תנסה להוסיף יופי, ברכה, שמחה. כל הזמן להילחם ולהילחם ולהילחם, איזה תרבויות כאלה שמכריעות את עצמם. לקף חובה, אתם יודעות שיש אגירה המונית מאירופה ליבשת אסיה, נכון? אלפי גרמנים והולנדים מנסים לקבל אזרחות סורית. פחות. למה? למה? האסלאם יכול לכבוש את אירופה, אבל אבל זה כיבוש שכולו הפסד, כי למה המוסלמים עוברים לאירופה? כי הם מקנאים באירופאים, כי האירופאים בונים חיים מוצלחים וגדולים ועשירים. והמוסלמים לא מצליחים לעשות את זה, הם לא שהם פחות חכמים מהאירופאים, זה משהו בתרבות, בדת. יש משהו בדת, בדת אלוקים. אני חוזר אלינו, בסדר, אני עוזב רק את האסלאם. את יכולה להיות דתייה שחיה לפי השולחן ערוך, וקיימת כל מצווה קלה כבחמורה, ובודקת את החסה ואת הקרוב כל כך הרבה פעמים כמו שצריך. אבל דעת אלוקים שלך, זאת השאלה, מי זה אלוקים שלך? את יכולה להיות דתייה מאוד, אבל הדימוי של אלוקים שלך זה משהו לא עלינו מוסלמי. מה זה מוסלמי? מוסלמי זה משהו שמקטין אותך. דתיות, אם היא לא נבנית נכון, היא יכולה להיות משהו שמקטין אותך, מצמצם אותך, מצנים אותך, את רוצה לך צנומה כזאת, כמו הפרות הרעות שעלו מן היאור, משהו שאומר, עזבי, כל העולם הזה לא שווה, לפעמים את רוצה להיות יוסי צדיקה, תנו לי לברוח למדבר, נכון, מיתנים במדבר מולו נורחים. איזה, אני לא אעשה כלום, כל העולם הזה מסובך. יש משהו בדתיות שעלול להיקלט לא נכון. עלול להיקלט לא נכון. הוא עלול, עזבו, בואו לא נדבר עכשיו, לא נדבר בכלל. מה לא עושה בכלל? משהו שיכול לקחת אותו למקום שאנחנו רוצים להיות דתיים. אם לא נלמד, אנחנו לומדים כוזרי, אנחנו לא לומדים הלכות. הלכות הן לומדות שיעורי הלכה. ואנחנו לומדים את השורש של ההלכות. עיקרי אמונת ישראל בתורה. איזה מערכת יחסים את מגבשת בינך לבין אלוקים? זה נשמע מאוד פילוסופי, מאוד עמוק, אבל זה הכי חשוב בחיים שלך. השאלה מקשר שלך לאלוקים, ייתן בך שמחה. האמון שלך באלוקים ייצור בך אמון שגם החיים שלך חשובים, נכון? מידת הביטחון. מידת הביטחון זה לא רק לפתוח באלוקים, זה לפתוח באלוקים ש... אף אחד לא חושב שאלוקים לא יכול, אבל למה שהוא יעשה לי? את חייבת לחשוב להחזיר את זה אלייך. את בוטחת באלוקים, את בעצם בתוכה בזה שגם את חשובה לאלוקים. למרות הבעיות שלך, למרות החולשות שלך, למרות הנפילות שלך, למרות האכזבות שלך. זה אמון מאוד עמוק, מערכת יחסים חמה ואוהבת ונותנת, איך אלוקים מגדל אותך. ואם אנחנו לא נלמד את זה טוב, אנחנו יכולים לסטות לשני הכיוונים האלה. אלוהים הנוצרי ש... ואלוהים מוסלמי, ששניהם בזים לעולם הזה, כל אחד בז לעולם הזה בצורה אחרת. הנוצרי בז לעולם הזה ורוצה כבר עולם אחר. המוסלמי לא מאמין שיש בכלל עולם אחר. אין לו ציפייה לעולם אחר. יש לו דבר אחד, אפשר... יש דבר אחד שאפשר בעזרתו. אז למה האדם רגיל הוא צנוע? כי באדם רגיל יש מלחמה בין המבט החיצוני לבין המבט הפנימי. מלחמה בין המבט פנימי. אבל באסלאם אין למבט פנימי, הם לא מצפים לעולם פנימי. אז דת כזאת, דת אמורה לעשות אותי יפה יותר, טוב יותר, אבל זה לפעמים לא עושה אותי כזה. לפעמים הדת הופכת אותי ל... יכול להיות שדת תהפוך אותי ללא מוסרי, כן? כי אם לא הייתי דתי, חס ושלום, יש סכנה כזאת. אם לא הייתי דתי, הייתי בן אדם, יכול להיות. הייתי חושב שהעולם הזה מעניין. אז היו הרבה דברים אם העולם הזה מעניין. אבל יש גם בעולם הזה דברים טובים, נכון? בעולם הזה יש אור וחושך, משמשים בערבוביה. יכול להיות שבגלל שאני דתי, אז אני לא לוקח אחריות, יכול להיות. יכול להיות שכל עוד אני דתי, אני מצפה שאללה יעשה את העבודה. ודווקא אם אני לא דתי, אז אני אומר, אין מי שיעשה את העבודה, אני ברירה, אני חייב לעשות את העבודה לבד. יכול להיות שאם אנחנו דתיים, אנחנו נשארים בגלות 2000 שנה, ומי שמוציא אותנו זה דווקא אנשים שלא מחכים שהוא יוציא אותנו. יכול להיות. יכול להיות, זה מחלה קשה. זה בעיה. יכול להיות שבהיסטוריה זה קרקע. אנחנו צריכים לדאוג אבל שזה לא ימשיך להיות ככה. אנחנו צריכים לדאוג שעבודת השם שלנו תכלול 5 חלקים. אתם זוכרים? לומדות במסילת שערים. בסוף ההקדמה הוא אומר שזה כולל 5 חלקים. החלק הרביעי זה קיום מצוות, אבל החלקים הראשונים זה אהבת השם, ויראת השם, והליכה בדרכיו, וקיום מצוות, וקיום מצוות מתוך הזדהות, מכל הלב. אז אם אנחנו בונים עולם דתי רק לפי ההלכות, אנחנו גוזרים את כל שאר המרחבים, אז אנחנו לא עושים עבירות, זה חשוב, מאוד חשוב. אנחנו לא מתבטלים מצוות, זה גם מאוד מאוד חשוב, בטח זה חשוב, אבל זה כואב, זה חבל. כתוב ביחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים, נכון ותיארתם, מכל תמותיכם, גול ולולכם. והוצאתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. אז הרב ציודה מדבר הרבה מאוד על הפרק הזה. וזרקתי עליכם מים טהורים, זרקתי עליכם מים טהורים, זה סוג של... באנו טמאים מהגלות. חזרנו מהגלות לארץ ישראל, פצועים, פצועים בגופנו וגם פצועים בעיקר ברוחנו. כי מה זה קודש? בגלות לקחנו מהגויים, כן. מאוד נלחמנו בהם, על מה נלחמנו בהם? על קיום מצוות, על שמירת מצוות. אבל חלק ממושגי הקודש שלהם לקחנו ממנו בלי לשים לב, וחלק מהתהליך של החזרה לארץ ישראל זה הקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים, טובל אותנו באיזה מקווה של דורות, לוקח לטבול אותנו בתוך איזה מקווה של... הייתי במילואים פעם עם בחור שהיה רחוק מתורה מצוות, נהיה חרדי. הוא כנראה דן איתי על חזרה בתשובה, אז הוא אמר לי, אצלכם החבר'ה לא הולכים עד הסוף. אצל החרדים הולכים עד הסוף, אצלכם לא הולכים עד הסוף. למה לא הולכים עד הסוף? אתם יודעת למה לא הולכים? שאלתי אותו, למה לא הולכים עד הסוף? אז הוא אמר, תראו את החבר'ה אצלכם בציבור התלומי, כולם הולכים עם חולצות טריקו. לא הם כולם, אבל זה נכון, הולכים חולצות טריקו. כן, למה לא הולכים עד הסוף? חולצות טריקו זה הלכת עד הסוף. מה הקשר, אתם שואלות? למה הוא חושב שזה קשור? למה הוא חושב שזה קשור? כי יש משהו יסודי בנפש האדם שאומרת שקדושה זה להילחם בחיים. קדושה זה לפרוש מהעולם הזה. ככה הנצרות והאסלאם הובילו את זה, בשתי נטילים שונים בעיקרון הזה. אם את רוצה להיות צדיקה, תפרשי מהחיים. והתורה אומרת לנו כל הזמן הפוך. התורה אומרת שאם את נכנעת לחיים, ואם את מכורה לחיים, אז בטח שלא תהיה צדיקה. אם את לא יכולה להשתלט על עצמך ועל הפלאפון שלך, בטח שלא תהיה צדיקה. אבל אם את בונה חירות, כמו החשמונאים שניצחו את היוונים, אחרי שהם ניצחו את היוונים, אז מה? אז מה הם לא לקחו מהם? וואו, איזה השפעה עמוקה יש ליוון על עם ישראל. אחרי שמה? אחרי שניצחנו. אז גם שדות הקרב שלנו, אם את יודעת שאת מנצחת, אז את חוזרת אל החיים, יש הסרת האורלה. אם אני יודע להסיר את האורלה, את אורלת הלב, את אורלת העין, את אורלת האוזן מעל החיים, אז אני פוגש את אלוקים בתוך החיים. אם אני נכנע להם, אם אני מכור להם, אם אני לא יודע לשלוט בזה, אם אני לא יודע להגיד לא, גם לעצמי. יש מחר צום, אתם שמעתם? זה קשה? זה לא קשה, זה הצום הכי קל. נראה לי בחמש הוא מסתיים, אתם תהיו חזקות. אבל יש בתורה דברים קשים, וגם בערכים של התורה יש דברים קשים. והתורה אומרת לנו, שאם אנחנו קשובים למה שכתוב בתורה, וקשובים לרעיון, אז אנחנו חוזרים אל העולם הזה, חוזרים אל העולם הזה בגדול, ובשמחה, ובברכה, והדבר האחרון שאנחנו מתארים לעצמנו, מי קדוש ומי לא קדוש, זה לפי איזה חולצה הוא לובש. מה זה רלוונטי? מה הוא? העיקר שתהיה צנועה. וכל השאר, שתהיה נורמלית, כל השאר לפי זה, אם אני מסוגף או לא מסוגף, יש... בתחילת חנוכה היה יורצייט השנה לרב שטיינמן זצ"ל. יש ככה דמות שמאוד אני מעריך ועניינה אותי. אז ראיתי שיש איזה מישהו מסוים שהספיד אותו. הספיד את הרב שטיינמן. איך הוא הספיד אותו? בהתחלה אומרים שהוא היה נגדו, הוא היה ב... לא משנה, לא ייכנס למפלגה, הוא היה מפלגה שהייתה נגד הרב שטיינמן, והשנה הוא הספיד אותו, כולם התרגשו מאוד, כי בעצם זה אומר שהוא משנה כיוון, והוא הולך איתו. איך הוא הספיד אותו? הוא אמר ככה, זה יש לו תפקיד, מישהו עם תפקיד רוחני מסוים, באיזה מגזר מסוים, בסדר? ולא נוסיף. אז הוא אומר שהוא לפני הרבה שנים הבין את הסכנה של הפלאפונים. כשתחילו הפלאפונים להגיע, בלי קשר לזה שכל הזמן משחקים שם, בלי קשר לזה שיש דברים לא צנועים, הוא אומר, עצם הפלאפון זה הרס לעולם הישיבות, כי כל הרעיון של הישיבה, כך הוא אמר, זה היכולת להסתגר ולהתנתק מהעולם וללמוד תורה. אם יש לי פלאפון, אני לא מנותק מהעולם. הייתה לו תובנה כזאת. הוא הלך לרב שטיינמן, הרב שטיינמן היה זקן כבר אז, והוא ניסה להסביר לו כמה חשוב שיצאו להילחם בפלאפונים, ויחרימו, וינדו, וישמיצו, וישרפו חיים את מי שיש לו פלאפון. והרב שטיינמן, במקום להבין אותו, אז מה אמר לו כל הזמן? בן אדם לחווירה, בן אדם לחווירה, בן אדם לחווירה. הוא מדבר איתו דברים של טעם והיגיון לחמנות התורה. והרב שטיינמן הזה בטח מצביע לבית היהודי, לכו תדעו כבר. בינינו מחברה, בינינו מחברה. הוא מדבר איתו רצים, בינינו מחברה. היה מאוד מאוכזם ממנו. הוא גם צדק. זה מאוד מאוד הזיק. ולפעמים יש גם הרבה נזקים. בטווח שאני מתברר שיש איזה צדק. אבל השנה הוא נסע על הספד שהתברר שהוא לא ידע מזה רב שטיינמן, כי אחרי שהרב שטיינמן נאמת, אז יצאו כל הסיפורים על איזה סגפן הוא היה, ואיזה פרוש הוא היה. הוא כל הזמן חשב שהוא בן אדם לחווירה. ופתאום התברר שהוא בקושי אוכל קישואים גם אפילו. אז אם הוא היה יודע שהוא כזה צדיק. זה דוגמה, אתם לא יודעת מי אני מדבר, אבל זה דוגמה לחפש את אלוקים במקומות הכי לא נכונים. ושאלו את הרב שטיינמן, הרב שטיינמן הרבה יותר עניין אותו מאדם החברו, מאשר אם יהיה פלאפונים או לא יהיה פלאפונים. זה שיש פלאפונים שזה הרבה בעיות, והרב שטיינמן ידע אותו. אבל משום מה הוא חשב שבאדם החברו זה קודם. משום מה הוא חשב שהביחד שלנו, והעין הטובה שלנו, והכבוד העמוק, לא שיתפי. והלימוד זכות שלנו הם יותר חשובים, ומי שמתנער מהם, אז זה מזיק לו יותר ממי שמכור לפלאפון. זה לא נותן לגיטימציה לפלאפון, ככה הוא חשב. ובעיניי אותי זה מעניין פי מיליארד מהשאלה אם הוא אכל קישויים או לא אכל קישויים. זה ממש לא מתחיל, מבחינתי זה ללכת עד הסוף. לחשוב שאלוקים מדבר אלינו גם דרך הבן אדם לחברו. אבל יש תפיסה כזאת שהיינו 2000 שנה בגלות. אז אנחנו צריכים לטבול במימי הדעת העליונה. אנחנו צריכים שיזרקו עלינו מים טהורים ויטהרו אותנו. ששרדנו ולא הקשבנו עליהם, אבל בתת מודע חדרו. אנחנו סוחבים כל מיני נגיפים, כל מיני טפילים, פרזיטים, גידולים פרזיטים מתוך הגוף הלאומי שלנו, של דעות אלוקים, היחס מבולבל לקדושה, כאילו הקדושה היא לא מרוממת את החיים, כאילו הקדושה מקטינה אותנו. וכל אחד צריך לעשות חשבון הנפש, אנחנו נמשיך בעזרת השם לתורה, לעם ישראל, ואיך הקשר היפה ביני לבין אלוקים, הוא גם דורש ממני יראה, בטח, הוא גם דורש ממני הכנעה, והוא גם דורש ממני לדעת להתקופה, וגם ב-18 אנחנו מתקופים 4 פעמים, אבל זה לא הדגש. הדגש זה מרחב שבסופו של דבר מעצים את החיים ומגדל אותם, ומוסיף ברכה עוד הרבה 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 לפני העולם הבא, מוסיף ברכה פה, בחיים שלנו, בעולם הזה בעזרת השם, שנזכה כל טוב סלע.